עכשיו בגלץ, יעל דן.
גם היום, 50 שנה אחרי מלחמת ששת הימים, אומרים חברים בקיבוץ דן שבצפון הופקרנו והושכחנו. צהל לא היה שם, ובעצמנו הבסנו את הכוחות הסורים שעמדו לכבוש את הקיבוץ. צהל לא רוצה שתדעו, ובוודאי שלא תזכרו את הסיפור הזה, הם אומרים. הסיפור הלא יאמן של קיבוץ דן במלחמת ששת הימים. אני יעל דן הורוויץ, במקור בת הקיבוץ, הייתי אז נערה צעירה שחוותה רגעים בלתי נשכחים. יחד עם אחי אבשלום וחברים בקיבוץ אנחנו משחזרים את רגעי האימה והסכנה הגדולה לכיבוש הקיבוץ בידי הסורים וגם רגעי הגבורה.
הפילבוקס המזרחי.
אוקיי.
פה את רואה שיש חור. האנשים היו פה בתוך הבונקר הזה. ואני שכבתי פה למעלה. עכשיו את רואה את הגבעה הזאת. זאת רמת הבניאס. עכשיו קיבוץ ניר. ואחרי זה את רואה את הגולן.
מי המקום הזה, יוסי? אתה ועוד כמה חברי קיבוץ. הצלתם את הקיבוץ הזה. הצלתם את הקיבוץ. כמה הייתם?
היינו 13, מהם שלושה היו עתודה אקדמית שלא ירו בחיים.
עכשיו רגע, שנבין, כי אנחנו באמת ברדיו ולא בטלוויזיה. הקיבוץ הוא פה, כמה? 20-30 מטר מהעמדה הזאת?
לא, הקיבוץ
הוא פה, זאת הגדר.
הוא היה, זה הגדר, פה הייתה המחברת.
זה הקיבוץ. עכשיו הסורים, כשהם הגיעו, הגיעו עד לאן?
עד לאן?
עד לאן הם הגיעו? אתם פה, אתה שוכב פה. עד לאן הם הגיעו
הסורים? אז אני אספר את הסיפור, אני מציע. הם ירדו פה למטה, שישה טנקים, הסתובבו בשטח ועברו לשטח הזה, שפה ממול. והם נעמדו פה והתחילו לראות לתוך העמדות האלה. אני נתתי פקודה לא להיכנס, אם יש טנקים לא להיכנס, כי אין דבר שמושך יותר את האש מהדבר הזה. אני מפה עוקב אחרי הטנקים, כן? ורואה שחלקם עובר עינה. ואז אמרנו, קודם כל, נדליק את השדות, היה לנו תחמושת מהלילה. ופתאום, אחרי שאנחנו מדליקים, והטנקים נעמדים כאן, אני כל הזמן העיניים שלי בטנקים, אני שומע קולות מהצד הזה. ואני שומע קולות, ואני מסתכל, ואני רואה אנשי קומנדו. כל אחד היה לו בונגלו טורפדו, זה מין צינור כזה עם חומר נפץ כדי לפוצץ גדרות. אני רואה שהם מתחילים לעלות מוואדי אס על הצד הזה. פה עומדים הטנקים, פה מתחיל לעלות קומנדו סורי. ואז ההוראה הייתה לא להתחיל לראות סתם כמו משוגעים, אלא לתת להם להתקרב. נתנו מכת אש, ואז הם ברחו חזרה לוואדי אס. ופתאום אני מסתכל על התחמושת שיש לי, אני רואה שיש לי ככה תחמושת בסרט. אני מטלפן למאז, ואני אומר לו, נגמרת לי התחמושת. אז הוא לקח את היודבטניקים.
בתקופת ההכנה לאירוע הזה, אנחנו קיבלנו מקלעים, MG, וצוותנו לצוותים של מספר 1 ו-2, וברגע שהתקבלה הקריאה, אנחנו לקחנו את הנשק, ואת התחמושת, יצאנו ממקלט המטה ששם חיכינו, ורצנו עם הדברים האלה בתעלות הקשר להגיע עד לפה ולהצטרף. קודם כל הריצה לפה היה פחד מוות, כי זה היה תוך כדי הפגזה גם. תוך כדי גם הייתה הפגזה, כל הזמן נפלו פגזים. ורצנו בציוד לא מתאים, קסדות בריטיות עתיקות. אז קודם כל זה היה פחד, אבל התרגשות גדולה מאוד.
אם הם לא היו מגיעים, תוך דקה הייתה נגמרת לנו התחמושת.
מתי מתחילים לסגת?
הלהבות, הלהבות.
הדלקתם את השדות.
הדלקנו פה את השדות, פה היה שדה חיטה.
נכון. מתי הצבא הבין שקורית פה קטסטרופה והוא לא נמצא שם?
הצבא לא הבין.
עד עכשיו הוא לא הבין. אין תשובות ממשרד הביטחון, אין תשובות מצה"ל.
שלום לכם. בדרככם לטיול ברמת הגולן היפהפייה, שנייה אחרי שאתם חולפים על פני קיבוץ דן ופניכם אל הרמה, הביטו שמאלה לצד הדרך ממש לידכם. תראו שרידים של עמדה צבאית, גל אבנים ותעלות סביבו. אנחנו בדן קראנו לעמדה הזו הפילבוקס המזרחי. 13 חברי קיבוץ היו בעמדה הזו והדפו בכוחות עצמם את הכוחות הסורים שהגיעו מרחק מטרים מכאן. חלקם כבר בני 80 היום, הקיבוציקים האלה, ועדיין מחכים להכרה והערכה שמעולם לא זכו לה. בשבילי הימים האלה הם ימים של אימה ותדהמה וגם שמחה גדולה. באתי לקיבוץ לשחזר ולדבר עם החברים על אותם ימים ולשאול גם האם יש בניצחון הזה החמצה גדולה. יושבי ביתי אחי אבשלום. אהלן אחי. יוסי לברי, היה מחנך שלי, היה המון דברים, אבל בששת הימים הוא זה שהיה בעמדה שבסופו של דבר אולי הצילה את אנשי המשק הזה. ואמיר המפרטי, לימים מזכיר המשק ומה לא, אז הוא בדרך להיות מזכיר המשק, והוא חייל באחד העמדות של הקיבוץ. שלום גם לך אמירם.
שלום גם לך.
אני רוצה להתחיל בשתי אנקדוטות. או שני רגעים אישיים מאוד שלי במהלך המלחמה הזאת. אגב, רגעים שמלווים אותי עד היום, בחלומות, בכל מקום. האחד הוא, אנחנו, המלחמה לא התחילה, אבל אנחנו המון 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 ימים במקלט. ואני לא יכולה יותר. אני כולנו נטרפים. ואבא שלנו, אבשלום, נמצא בעמדה ליד בית אוסישקין, המוזיאון שהוא ניהל אותו, ואני יודעת שהוא שם. ואני מחליטה, בלי להודיע לאף אחד, ללכת לבקר אותו. ואני יוצאת מהמקלט. ואני הולכת לבקר אותו, ובדרכי חזרה מהביקור בעמדה, מתחילה הפגזה מטורפת על הקיבוץ. אני ילדה בת 14, מופצצת פגזים מסביבי, ואני רצה בבהלה, ואני שומטת את הסנדלים בדרך, אתם זוכרים את הדימוי של המצרים שמשאירים את הנעליים במדבר, ואני רצה כל עוד נפשי בי, ואני מחפשת את המקלט הראשון, ואני מגיעה למקלט, שזה מקלט של הקשישים של הקיבוץ. רגעי האימה האלה מלווים אותי עד היום, ואחר כך כשהכל קצת נרגע, אני מגיעה למקלט שלי. ובאיזשהו שלב, אחרי כמה ימים של המלחמה, אומרים לנו כל הזמן, שאם תקרה קטסטרופה, אחי, אבשלום, אתה אז התאמנת, אימנו אתכם לאפשרות שאולי, אולי, אולי יזדקחו לכם במלחמה. ואומרים לנו שיכניסו אתכם למלחמה רק אם יהיה קטסטרופה ואין ברירה. ואני במקלט, כולנו במקלט, ופתאום אני רואה אותך ואת כל החברים שלך, בני השמינית, בני ה-17, חוצים את המקלט עם ארגזי תחמושת, ואני מבינה שזה, הקטסטרופה פה. אם אתה רץ עכשיו להילחם, אנחנו בקטסטרופה. אתה זוכר את הרגעים האלה בטוח. אבשלום.
בוודאי, בוודאי. אלה רגעים שאף אחד לא יכול לשכוח, בייחוד לא נערים כאלה, זה נצרב בתודעה ובזיכרון. מה שאני יכול לספר ממה שאני זוכר אז, זה באמת שאנחנו הוכנו, בני י"ב הוכנו ככיתת כוננות, למקרה שיהיה צורך. מבחינתנו זה היה מקרה היפותטי לגמרי. לא אמנו שדבר כזה יכול לקרות, שבאמת תהיה התקפה ממשית על הקיבוץ. אבל זה קרה. הכינו אותנו לאפשרות הזאת, חילקו לנו כלי נשק, קיבלנו, כל שני חבר'ה קיבלו מקלע MG ולימדו אותנו לפרק ולהרכיב אותם, והמקלעים האלה ישבו אצלנו מתחת למיטות בכל תקופת ההמתנה לפני המלחמה.
ואתה במקלטים כמו
כן, כמו כולנו. ולפני כן אפילו
כל הקיבוץ במקלטים. אמירה, כולם היו במקלטים שבועות ארוכים. ילדים, לא יצאנו מהמקלטים, נכון? תקופה ארוכה.
הייתה, קודם כל, כל תקופת ההמתנה ישבו במקלטים. במשך היום הילדים יצאו לבתי הילדים, אם אפשר היה. אבל בלילה כל האוכלוסייה הלא לוחמת הייתה במקלטים, והאוכלוסייה הלוחמת, שצריך מסביר מה זה היה, הייתה בעמדות. למה הייתה מעט אוכלוסייה לוחמת כאן? יומיים שלושה לפני שפרצו פעולות האיבה, עוד לא ידענו שיפרצו, ביקר משה דיין ובא להרגיע. אספנו את החברים לחדר האוכל, ומשה דיין אמר, תדעו לכם, המודיעין שלנו הוא הטוב ביותר בעולם, ואנחנו יודעים בפירוש שכאן לא יקרה כלום.
הוא אמר יותר מזה, הוא אמר, אני את המשפחה שלי, הייתי מביא לפה, הוא אמר, קיבוץ גן זה המקום הכי בטוח
נכון.
בארץ.
אם יקרה משהו, אז יכול להיות שהסורים ינסו לחתוך בגשר בנות יעקב ולנתק את אצבע הגליל, לא יותר מזה, עיקר המאמץ יהיה בדרום.
בעידן לא יקרה כלום. כלום. ומגיע הרגע הזה שאומרים לכם, תיכנסו, מה קורה אז? איך אומרים לכם את זה? מה קורה אז?
אנחנו מקבלים הודעה שמהפילבוקס המזרחי דיווח על התקפה על הקיבוץ, ואנחנו צריכים לרוץ ולתגבר את העמדה. וזה מה שעשינו. רצנו, לקחנו את המקלע ואת העמדות, ורצנו
בתעלות,
את הנשק ואת התחמושת, ורצנו בתעלות הקשר שהיו ממרכז הקיבוץ והובילו
עד... דרך המקלט שלי, דרך המקלט שלנו.
והובילו עד לעמדה. בדרך, אז זה היה דרך מאוד מפחידה, כי זה היה תוך כדי הפגזה. אנחנו רצים עם התחמושת והמקלע ורואים פה פגז נופל, פה פגז נופל.
אתם רצים בתעלה,
בתעלת קשר. בתעלות קשר שנועדו להגן על ה...
ואתה מבין בכלל את הסיטואציה בזמן שאתה רץ עם התחמושת?
מבינים את הסיטואציה, מבינים בתודעה שיש התקפה על הקיבוץ תוך כדי הפגזה. ושאנחנו צריכים להביא תחמושת ונשק בכדי לתגבר את הפילבוקס המזרחי, כי עוד מעט נגמרת להם התחמושת.
אתם ידעתם שנגמרת שם התחמושת, הבנתם את הסיטואציה. ואתה מגיע לשם.
אני מגיע לשם, אנחנו מגיעים לשם, מוסרים ליוסי את התחמושת ואת המקלע ומצטרפים לכוח הלוחם.
ואתה שם יורה משם מהעמדה הזאת כשמאות סורים לפניך וטנקים סורים לפניך, אתה ילד בן 17 וחצי גג.
זה באמת לא יתואר, אבל זאת הייתה הסיטואציה. למזלי, ההתקפה אז הייתה כבר בסיומה. רוב הכוח הסורי אז כבר היה בנסיגה לכיוון ואדי אסל, ואנחנו רק הצטרפנו, הוספנו עוד קצת נפח אש, אבל תגברנו בעיקר את הכוח למקרה שההתקפה תחודש. ולא ידענו הרי שזה נגמר, לא ידענו מתי זה ייגמר.
יוסי, אתם שם, ואבשלום והחבר'ה שלו בעצם מצילים אתכם. אתה כבר הגעת לקצה התחמושת, באמת לפגזים או הכדורים האחרונים שהיו לכם. ו?
אני אישית לא הרגשתי כל הזמן שאנחנו עומדים בפני קטסטרופה, להפך, ברגע שאבשלום מדבר עליו, זה היה כבר לקראת הנסיגה. כי מה שקרה הוא שמצד אחד, מרמת הבניאס, איפה שקיבוץ ניר היום, אם אנשים מבינים מה זה, ירדו טנקים לתוך השדות שלנו, זה חודש יוני, שישי ביוני, הקמה בשלה, ואנחנו חשבנו מה נעשה, ניתן להם להיכנס לתוך עומק השדות, ואז ירינו לתוך שדות הקמה הזאת. חלק התחיל להישרף, ואז חלק מהטנקים עברו את הדרך של נחל סיון, נחל סיון זה ואדי אסל נקרא אז, ועברו לחלקה מצפון לנו, אנחנו קראנו לה חלקה אוסטרלית, ושם באמת כשהם נכנסו לתוך החלקה האוסטרלית, והאקליפטוסים שישנם היום הם גבוהים, אבל הם היו בגובה של חצי מטר, אז נטעו אותם רק, פשוט הדלקנו את השדות, והטנקים התחילו להתרוצץ בשדות.
אני אעצור אותך שנייה, מפני שגם על פי מה שאמירם אומר, אנחנו יודעים שמדינת ישראל לא התכוננה בכלל שהצפון יהפוך לחזית. המלחמה הייתה בדרום. עכשיו, אתה יושב לך שם בעמדה. אתה לא בעל עבר צבאי, מי יודע מה. אתה תיארת על עצמך שיכול להיווצר מצב שאתה והעשרה או 12 הקיבוציקים האלה, חברי הקיבוץ שאיתך שם בפילבוקס המזרחי, הם אלה שיחסמו את הדרך מפני הסורים שיורדים כדי לכבוש את הקיבוץ. תיארת על עצמך בכלל שתהיה סיטואציה כזאת?
קודם לא תיארתי, אבל ברגע שהיה, אז היה לידי למשל מספר 2, אני הייתי עם מקלע עם גה, מספר שתיים, שהוא היה בן 50 וכמה. אני הייתי בן 31 וכבר היו לי שני
ילדים. הבני 50 ו-30 וכמה ואבות לילדים, הם אלה שצריכים להציל פה.
כן.
אמירה, מתי אתה לא רחוק משם?
הוא היה על ידי, ממש.
לידו.
הייתי על ידה.
אבל תיארתם לכם סיטואציה
כזאת? כן, תיארנו. יעל, תיארנו. ולמה תיארנו? קודם כל היה כאן מצב מתוח. שנית, התארגנו לזה. זאת אומרת, חפרו תעלות קשר, ביצרו אותם בסקי חול, ואנחנו בלילות הנחנו פס של מוקשים שהיה צריך להגיע מדן ועד שער ישוב. היו באים חבלנים ושמים את המרעומים, אבל אנחנו היינו הסבלים של העניין הזה, והנחנו פס מוקשים, ובאחד הלילות שמענו רישרוש בין השיחים, והיה ברור שהסורים קרובים מאוד אלינו.
אז כשדיין בא ואמר, זה המקום הכי בטוח בארץ, אתם אמרתם לעצמכם על מה הוא מקשקש?
כן, קודם כל כן. ושנית, למה דיין אמר את מה שהוא אמר?
למה?
זה נודע לי במלחמת יום כיפור. מלחמת יום כיפור, אנחנו עסקנו בתרגום מסמכים סורים. ובא אליי איזה בחור, שאל אותי אם אני מקיבוץ דן, ואם אני רוצה לדעת למה תקפו אותנו. אז למה תקפו אותנו? הייתה מלחמה, רצו לכבוש את דן, תקפו אותנו. זה לא כל כך פשוט. מצאו יומן של קצין סורי, שמאיזושהי סיבה לא פורסם, וביומן הזה היה כתוב, הייתה כתובה כל השתלשלות הוויכוחים בין היועצים הסובייטים לבין המטה המשותף המצרי-סורי-ירדני. היועצים הסובייטים הם שהציעו לתקוף רק בדרום. אמרו צהל חזק, לא תוכלו לו גם בצפון וגם בדרום, תתקפו בדרום, תעשו מה שאנחנו הרוסים עשינו, תיסוגו, צהל ייכנס לסיני, קווי הספקה ארוכים, כל הצבא שם, אין מים, אין זה, ואז תדפקו אותם בצפון. והפיקוד המשותף אמר, לא, אנחנו ב-24 שעות נפגשים בכיכר דיזנגוף.
כך, זאת הייתה התוכנית, כן. להתפגש בכיכר דיזנגוף
אחרי... 24 שעות.
24
ורק
שעות.
ממש שעות לפני שפרצו פעולות האיבה, הם קיבלו את העמדה של היועצים, והעבירו חוזר לכל המגדים של רמת הבניאס, לא תוקפים.
אז למה בכל זאת תקפו?
ובטעות, המגד של רמת הבניאס לא קיבל את ההודעה. והוא עבד לפי התוכנית. למה זה קרה בדיוק?
זה מדהים שאתה אומר לי, כל המתקפה הסורית הזאת הייתה בטעות בגלל שזה מישהו לא קיבל את ההוראה לא לתקוף?
לפי אותו יומן. לפי אותו יומן. לא עשו מזה מסמך, לא יודע, לא הצלחתי להשיג את היומן הזה ולא את הקצין הזה, שהיה מפקד יחידת תול אויב, קראו לו מנחם. זה מה שאני יודע.
אוקיי. טעות לא טעות, אבל הסורים יורדים בהמונים. שתי פלוגות קומנדו עם טנקי והם יורדים, ואני חוזרת אליך, אבשלום. הילד הזה בן ה-17 ומשהו, שמגיע לחזית והכל מול עיניו. מה המראה שאתה זוכר?
קודם כל, ההתרגשות הייתה נורא, נורא, נורא גדולה. ומה שאנחנו רואים זה חלקים של השדה שבוער, שרידים של כלי הנשק שנשארו בשדה, גם גופות אפשר לזהות, היו לנו משקפות. וכמובן, ההתרגשות הייתה עצם החשש, האם זה אומנם נגמר. ונגמר היום והגיע הלילה, ועשינו תורנות, יוסי סדר אותנו בתורנות שמירה.
שם.
שם.
בפילבוקס הזה, בעמדה.
ואני שוכב בתורנות שלי באמצע בלילה, בעמדה הזאת, כאשר השדה שנדלק, היו מלא גיצים, ואני בדמיון של ילד, דמיינתי כל גיץ כזה, כחייל סורי עם סיגריה, שחוזר לתקוף אותנו.
אלוהים ישמור, זה סיוט שיכול לחזור.
זה סיוט שמלווה אותי עד היום, בהחלט.
תגיד, יוסי יודע, יוסי יודע...
שהם לא חוזרים, אבל...
אפשי,
אבל
יוסי יודע את הסיפור שסיפרת לי בדרך לכאן, איך בעצם ניצלו חייו של השדה הזה, שבסופו של דבר הוצט והציל את כל האזור הזה?
אני לא יודע מי יודע, אני יכול לספר. אני עבדתי כתו יוד בטניק בענף המספור. ענף המספור היה אחראי על גידולי השדה. והיה לנו שדה חיטה גדול בשל לקציר. מנהל המספור, מיכאל להב, גויס לצבא. אז אני קיבלתי את האחריות על המספור. והייתי צריך לדאוג לקציר החיטה. דאגתי שיגיע קומביין. יגיע קומביין והתחיל לעבוד. אבל אחרי חצי יום עבודה נקרעה לו רצועה. אז אי אפשר היה להשיג חלפים. הקומביין הושבת. ובזכות זה, שדה החיטה נשאר עומד.
שדה החיטה נשאר עומד על תילו. יוסי, אתה מבין ששדה החיטה הזה, אמרת לי, כשהיינו שם ליד העמדה, בסופו של דבר, ההצתה של השדה הזה, היא גם מה שבסופו של דבר גרמה לסורים לסגת.
כשירדו הטנקים ועברו משדה אחד לשדה שני, ואנחנו הצטנו את השדות, זה היה נראה לי בסדר. נזכרתי בסיפור על שואלי שמשון. כשמדליקים את השדות, האויב בורח. אבל לא שמנו לב שדרך ודי אסל, נחל סיון, ירדו גם אנשי קומנדו סורים, והגיעו עד ממש דרומית לעמדה שלנו. והם הגיעו מתוכננים ומתודלקים להתקפה רצינית.
מה זה התקפה? הם הרי הם באו לכבוש את הקיבוץ. מה הייתה התוכנית?
בונגלו טורפדו.
הם באו לכבוש את הקיבוץ.
הם באו, היו להם מקלעי גוריונוב נגררים וכל מיני טולרים נגררים. הם באו מהשדה, ואני, כשכל הפרצוף שלי בכלל פונה צפונה לשטח האוסטרלי, פתאום שומע מהצד של תל הזזיה צעקות. אני מסתובב, אני רואה אותם עולים לתוך שדה האספסת הזה שהיה לרגלי המוצב. ואני אז אמרתי לחבר'ה, תנו להם להתקרב, תשמרו את התחמושת, וכשהם יהיו בטווח של בערך 60-70 מטר, נפתח עם שלושה מקלעים באש, ונעצור אותם במכת אש מפתיעה. וזה מה שהיה. והם אמנם נפלו פצועים, הרוגים, לא יודע, ורוב הקומנדו הסורי חזר לוואדי אסל, ואחרי כמה זמן ניסה לעלות מחדש, והוא חטף עוד מכת אש, ובזה בעצם התחילה מנוסה גדולה לכיוון רמת הבניאס, קרוב יותר לתל הזזיה.
ואז כבר מגיע צהל, ותכף נדבר על צהל.
וטנק אחד הצטרף אליהם, דרך אגב, הרבה אנשים פוגשים אותו היום בטיולם בבניאס, כן? הוא פשוט, עם החיר שברח לכיוון הבניאס או לתל הזזיה, טנק אחד נסע איתם, והוא הגיע לקצה של המצוק של הבניאס, ושם זה התמוטט תחתיו, ועד היום הזה הוא שוכב שם בתוך הבניאס.
תגיד יוסי, אתה שם בעמדה?
זה היה רגע קריטי, שפתאום פה יש טנקים, יש שריפה, הסורים מתחילים לברוח מהשריפה ומהטנקים, ומצד שני קומנדו מתחיל לעלות. זה רגע קריטי היה.
מתי אתה מעכל? שאתה יוסי לברי, לימים המורה שלי והמדריך שלי וכן הלאה, אתה עם כמה חברי קיבוץ האלה הדפו מתקפה, שכמו שאמר כאן אמירם, של איזה סורי שטעה, שהוא מצידו בא לכבוש את קיבוץ דן ומכאן להמשיך הלאה לדיזינגוף, אוקיי? זאת הייתה המטרה שלו. מתי אתה מבין שאתה עם כמה חברי הקיבוציקים שלידך מצילים את האישה שלך עם שני הילדים שלך שיושבים במקלט, ואת אשתו של אמירם, ואת שני הילדים שלו, ואותי, ואת אבשלום, ואת כל הילדים פה בקיבוץ, שנמצאים כמה עשרות מטרים מכם. מתי התובנה הזו נוחתת עליך?
אני לא הרגשתי בדיוק כמו שאת מתארת את זה. אני ידעתי שאותי, כל זמן שאני חי, הם לא עוברים, זה בטוח, כן? ואני לא חשבתי, ידעתי שהאישה שלי במקלט עם שני ילדים, וידעתי את כל הדברים האלה, אבל לא חשבתי על זה. חשבתי איך בולמים את ההתקפה הזאת הכי טוב.
אמירם, היו רגעים שאתה היית עסוק במחשבה הזו? יש לי פה אישה ושני ילדים כמה עשרות מטרים מאחוריי.
לא בזמן האירוע. בזמן האירוע,
ממש לא
כל הזמן היינו עסוקים, והתחושה הייתה, כפי שיוסי תיאר אותה, עוברים אותנו קטסטרופה. אותנו
ידענו לא שהם עוברים לא אותנו, עוברים מגיעים לקיבוץ. היה לי ברור
שחי
לא יעברו אותי.
אבל אתם בודדים מול כוח סורי כזה. איך האמנת שאתם בכלל תוכלו לחסום אותם?
ואם לא האמין הזמן.
מי אמר שהאמן? אני בכלל עסקתי באמונה. לא עסקתי באמונה, עסקתי במלחמה, ועשיתי כמה שאפשר לעשות במלחמה.
אתם זועקים לעזרה, לצבא, אתם זועקים לחבר'ה של אבשלום, תצילו אותנו, תביאו את החמושת, לצבא אתה זועק לעזרה?
לא היה לי למי לדאוג בצבא.
מה זאת אומרת?
כי זה התפקיד של המאז לחבל, ומהחבל לחטיבה. אני פתאום גיליתי מה שגיליתי בנקודה מסוימת, שפתאום נשאר לי כזה אורך של שרשרת למקלע. ועל ידי יושב חבר קיבוץ ותיק, שהיה בן 55, אני חושב אז, דודקה, והוא אומר לי, נגמר לך התחמושת, כן?
איפה צהל בזמן הזה?
צהל?
איפה צהל?
צהל היה לפי דעתי חלק מהחטיבה, החטמר שלו, שהיה בלחם באזור דרדרה ובאזור ג'לבינה, חלק, ומפקד החטיבה כמו דיין חשב שאם תהיה התקפה מסוריה, היא תהיה בציר הזה של גשר בנות יעקב מחניים.
זאת אומרת, כשצהל נכנס, המתקפה כבר מאחוריכם.
לגמרי.
זה
לגמרי.
מדהים. זאת אומרת, צהל לא היה לו שום חלק בעצירה של המתקפה הסורית על הקיבוץ.
צהל ידע, מה שדיין ידע, שלא הולכת להיות כאן קטסטרופה.
אבל רגע.
הוציאו את כל החיילים הסדירים, למעט הגנה מרחבית, אנחנו היינו חברי הגנה מרחבית, הוציאו את הנשק הצהלי. לא היה לנו שום דבר אנטי-טנקי. כי לא חשבו שירדו טנקים. לא היה שום דבר. ולא התארגנו לזה כמו שצריך, כי חשבו שלא יקרה שום דבר.
מתי צהל
הבין מקום? אחרי שעתיים, הגיעה מחלקת תולרים, תותחים ללא ריטה.
ג'יפלר.
היום המפקד של המחלקה הזאת הוא חבר קיבוץ דן, כן, הוא מרכז המחברת.
הבן שלו.
מרכז המחברת. והטנק הזה שעומד כאנדרטה אצלנו, הוא כבר, הצוות שלו עזב אותו מזמן, הם ברחו לתוך הלהבות ולא ראינו אותם. הוא עם התולר הזה הכניס פגז ועוד פגז ועוד פגז לטנק ריק.
כן, אבל זה קרה ממש ליד העמדה שאני שכבתי, ממש לידי.
בסופו של דבר צהל נכנס למלחמה גם פה ומנהל קרב עקוב מדם לכיבוש הרמה.
ביום שישי.
לשחרור הרמה.
ביום שישי.
זה קורה. כמה ימים אחר כך?
התקפה עלינו הייתה בשישי. בשמיני בלבד התכנסה הממשלה להחליט אם עולים לרמה או לא עולים לרמה. משה דיין לא רצה לעלות לרמה. לוי אשכול לקח את זה, כי הגיעו אליו משלחות גם מהגליל העליון, אשכולי אני זוכר, ומעמק הירדן, ואמרו, אנחנו לא נחזור למצב הזה של ההתקפות הקבועות על ציר התוואי ההטייה הסורי. והוא החליט בשמיני בלילה ב-12, ובתשיעי בשעה 8 בבוקר התחילו לעלות לכיוון תל הזזיאת ותל פחר. אנחנו לחמנו בשישי, ההתקפה על הגולן התחילה בתשיעי.
תגידו, תכף אתה נכנס לתמונה מקרמת גני, כי אתה היית בכוח של צהל שני שכבש את הרמה. הצבא היה איזשהו שלב שבא ואמרו, חבר'ה סחטן, וואלה, הצלתם פה...
היה רק צבי רסקין, בא לאסוף את השלל, והוא נתן לי את הקלצ'ניקוב של מפקד הזה כמתנה, ועד לא מזמן הקלצ'ניקוב הזה היה אצלי, הפקדתי אותו במשטרה.
מישהו וזה... אמר לכם באיזשהו שלב, חבר'ה, שפו, הצלתם את המדינה הזאת, הצלתם בוודאי את צפון המדינה, את ה... שלא לדבר על זה, היינו שם ליד העמדה, שאמורה הייתה אולי להיות איזה אתר, שבאים לראות אותו, עד לפה הגיעו הסורים וזה, כלום, נדה, לא רואים שום... שום דבר? יש איזה תסכול בקיבוץ הזה שצהל לא באמת הכיר בזה?
שום דבר, וכל המאמצים שלנו משהו הרבה זמן. חלק מאלה שהתאמצו כבר לא חיים. להוציא איזה משהו, רשמי. אז ארכיון צהל, מה שהוא ידע לדווח החוצה, זה שהסורים הפגיזו את כפר סולץ', הר ישוב ודן. נקודה.
זהו.
שום דבר. וכמה שניסינו להשיג חומר, החומר ישנו, עכשיו החומר מפורסם. חומר ישנו.
בשנים ממש האחרונות הייתה גם כתבה בערוץ הראשון, מתי?
כן,
לפני 3 או 4 שנים. זה הפעם הראשונה שהסיפור הזה סופר.
נכון.
זה הפעם הראשונה. עמיקם, אתה קצת יותר גדול מאבשלום. כמה הבדלים?
שנתיים.
זאת אומרת, הוא היה בשמינית, אתה כבר היית חייל.
אני, בניגוד לחברים שיושבים פה, חברי קיבוץ דן, אני הייתי בצבא הסדיר, הייתי מפקד צוות באגוז, ושכל המלחמה התרחשה, אני מצאתי את עצמי אחרי קונטרה, בין קונטרה לבין הסורים, שם מצאתי את עצמי, ולא זה באתי לספר, אבל בסדר. אלה, אבשלום ודור, היו ילדים. הגנה המרחבית לא היו בצבא, הם לא היו מגויסים. בסדר? אנחנו מגויסים.
אתה מגויס, אבל אתה מבין שהקיבוץ שלך מותקף
יפה.
ועוד רגע נכבש?
לא, אני לא מבין את זה בכלל. אני
איננו לא
פה, אני איננו פה, לא את זה באתי לספר. אני נמצא בצבא, בסדיר, ואז הייתי מפקד צוות, היה לי ג'יפ, אמרתי, אני נוסע, נודע לי בתקשורת ובזה ש...
קרה מה שקרה
בגן. קרה מה שקרה, ושרמת הגולן נכבשה, אמרתי, אני צריך לראות את קיבוץ דן מתל הזיזיאת. כל חיי גדלתי ליד תל הזיזיאת, מתחתיו, וכל הרג זמן, סורים, אנחנו רבים על הנקניק, קראו לזה פעם, אמרתי, אני חייב לראות את קיבוץ דן מהצד הסורי.
כולנו עברנו את החוויה הזאת. אוקיי, ומה עבירה לך? אוקיי.
לקחתי ג'יפ. אפשר עוד היה, אני כבר לא זוכר את הכללים. נסעתי, ובמקום לנסוע לדן ולהגיד שלום להורים וזה, אמרתי, אני נכנס לתל הזיזיאת. אני רוצה לראות מתל הזיזיאת את קיבוץ דן. איך זה נראה? וזה מה שעשיתי, ואת הרגע הזה אני לא שוכח כל חיים.
מה, תתאר לי, כי גם לי יש את הרגע הזה, לדעתי לכל אחד מאיתנו יש את הרגע הזה, מה עבר עליך ברגע הזה?
מה עבר עליי ברגע הזה?
שבינו רגע, למי שלא מבין, תל הזיזיאת, זה התל הזה, שהוא משקיף מעל הקיבוץ, באמת מרחק...
המפלצת.
כמה מאוד, המפלצת של הגולן, משקיף מעל הקיבוץ מרחק כמה מאוד...
יכול היה לראות אם התגלחת בבוקר או לא.
לגמרי, החייל שם יכול היה לראות אם אתה מתגלח, אמיר גם.
ירדתי לבד. אני לא זוכר אם התיישבתי על סלע או לא, הסתכלתי על הבריכות, קצת הבנתי אותם למה הם רוצים לכבוש אותנו, אצלנו שטחים, זה אצלם אבנים, אבל זה היה חלקיק השנייה, ואיך אני אגיד לך, אני לא יודע לתאר את זה במילים, אבל זה עשה לי רגע שלא אשכח אותו עד שנצום את העיניים.
שמה? תסביר לי אותו, כי כל אחד, זה יש לו את הווריאציה שלו. מה חשבת לעצמך אז? מה אמרת לעצמך? מה הרגשת?
א', אני לא זוכר, עברו 50 שנה, אני לא זוכר מה אמרתי לעצמי. אני זוכר שאני לא אשכח את הרגע הזה, שפתאום ראיתי את הבריכות מגיעות עד לרגליים. עד לרגליים. ופה למדנו, והיה שם עוד חלקה אחרי הבריכות, יותר מזרחית מהבריכות, גם אותו. ואמרתי, לא יכול להיות. עכשיו... אבל זהו. ואז התקפלתי והלכתי. אבל הקטע הזה נשאר לי חרוט בראש.
אני זוכרת את הרגע הזה גם בעצמי. איך שנגמרת המלחמה, אנחנו עולים ומסתכלים. אני חושבת שהייתי עם אבא או עם עוד כמה אנשים, ועולים, עומדים את תל הזיזיאת, ואחר כך גם מגיעים לתל פחם. ואני עומדת שם ואני מסתכלת, ואני רואה את הקיבוץ, את כל את כל קיבוצי הצפון, בעצם דן ודפנה והגושרים וכולנו, על כף ידם. ואני אומרת לעצמי, אלוהים ישמור, הם אצילי נפש הסורים האלה. איך הם לא, איך הם לא חיסלו אותנו עד היום? איך עד היום הם לא מחקו אותנו? הם פתאום נראו לי צדיקים. אנחנו עמדנו להם על כף היד פרוסים. איך הם לא חיסלו אותנו עד היום? וכאן אני רוצה לצרף את רן צחורי. כי רן צחורי, אתה צעיר יותר ממני. בכמה שנים, אתה אח של חגית, בת כיתתי. והאימה הזאת של הרמה הסורית של תל הזיזיאת, היא משהו שאתה לא יכול להשתחרר ממנו. אז תכף נדבר על זה, אבל לפני זה, מה זה בשבילך ששת הימים והקרב שאנחנו מדברים עליו? איפה, אתה היית אז בן?
אז זהו, בדיוק. אנחנו מדברים על ילד בן 10. זאת אומרת שמה שפה מדובר, שאלות שפה הפנית לאנשים המבוגרים, מבחינתי ששת הימים זה מה שרואה ילד בן 10. והסיפור הזה, איך הרגשתי ומה עשיתי, אני חושב שאני אענה לשאלה שלך, זה בנושא הזה של, של תל הזיזיאת. אז אני זוכר את עצמי כבר אחרי גיל 10, אחרי שרמת הגולן כבר נכבשה והאיום הוסר, מפחד להשאיר מבט לתל הזיזיאת. אנחנו בתור ילדים, שוב פעם אני מדבר ברמה של ילד בן 10, אנחנו את רוב חיינו בילינו במשחקים בתעלות קשר שהקיבוץ היה מרושת בהם. היינו הולכים ממקום למקום דרך תעלת קשר.
כי הקיבוץ בשך כל השנים הופגז כל הזמן, אף שהבית שלנו הופצץ כמה וכמה פעמים, הבית הספציפי שלנו.
נכון. וכל הנושא הזה של הסורי, נכון, גם כן יצא לי להיות שמה, ואני מניח שמה שראיתי השפיע עליי מלמעלה, כמו שהשפיע על כל אחד שראה את זה, כמובן כל אחד בגילו ובמצבו, אבל אם יש איזושהי חוויה חזקה שאני זוכר מהמלחמת ששת הימים, באמת הרעיון הזה של להסתכל בעיניים לכיוון תל הזזיית, או לכיוון נוחיילה, שגם כן היה אזור...
אתה לא מסוגל להרים את העיניים ולראות?
היום כבר כן. לקח לי, אני חושב שלקח לי כמה שנים טובות, להיות מסוגל להרים את הראש ולהסתכל בעיניים לכיוון תל הזזיית.
אוקיי. עכשיו קחו את כל מה שאמרנו כאן, על האימה הזאת של תל הזזיית, ותל פחר וכל העמדות האלה שבאמת משם ירו עלינו, היינו ילדי מקלטים. התחושה הזאת שלנו, כשאנחנו עומדים שם, אני הייתי שם עם אבא, אני לא יודעת אם אתם שמעתם ממנו את הדברים האלה, אבשלום, אני עומדת שם ועוד כמה אנשים, ואנחנו רואים את כל עמק החולה, פרוס ככה לנגד עיניים, ואבא אומר, וזה היום אחרי המלחמה, עכשיו להחזיר. אני לא אשכח את המשפט הזה. זה טירוף, הרי חיינו ניצלו. אנחנו עומדים במקום שבו טבחו אותנו כל השנים. והוא אומר, עכשיו להחזיר. והוא מסביר ואומר, הוא היה בכלא הסורי, אבא שלנו. ישב 7 חודשים בכלא הסורי, לאחר שחשודו בו כמרגל, לא משנה. והוא אמר, אני מכיר את העם הסורי, אני מכיר. היום זה נשמע כמו נוסח אולי גזעני ומאוד לא פוליטיקלי קורקט, אבל הוא אמר, התרבות המנטלית הערבית, הדבר המרכזי בה זה כבוד. ואם אנחנו נשאיר אותם מושפלים, לעולם לא נשיג מהם כלום, הוא אמר. ניצחנו, עכשיו צריך להחזיר להם את הכבוד, ולבקש מהם שלום. זה מה שצריך לעשות. אני רוצה לשאול אתכם, גם יוסי לברי, גם אמירה מפרטי, גם אחי, אם אתם, היה רגע שהייתם שותפים לתחושה הזו. אני אז חשבתי שהוא החכם באדם. מה אתה חושב, אמירה?
קודם כל, לפני שאני אגיד מה שאני חושב, אני אומר שהייתה החלטת ממשלת ישראל מספטמבר 67, שאמרה בתנאים של שלום, אנחנו חוזרים לקווי 67. הייתה החלטת ממשלה.
הייתה החלטה של ממשלה?
הייתה החלטת ממשלה.
ראש הממשלה אז לוי אשכול.
כן, ובגין ישב בממשלה הזאת.
וחתם על זה.
וחתם על זה. כמובן שהייתה ועידת חרטום כמה חודשים אחרי זה, ושם התקבלה החלטה של מדינות ערב עם 3 הלאווים, לא מסע ומתן, לא הכרה, ודאי שלא שלום. זה היה. אבל כן, הייתה המודעות, לפני שהתחילו להתיישב.
אתה חשבת כמי שחי פה, גידל פה את ילדיו, שצריך להחזיר להם את הרמה, אחרי שכבשנו אותה, והתיישבנו במקומות שיכולים להגן עלינו, חשבת שצריך להחזיר את זה?
בתנאים מסוימים, כן, בתנאים שלא יהיו מוצבים מעלינו, בתנאים שיהיו שטחים מפורזים, כן, אני חשבתי שכן.
יוסי?
הייתי באופוריה, ואני... דבר ראשון, הרי הטנק הזה נפל לבניאס, ואני חלמתי חלום שאני חייב להגיע למפל לבניאס. אז איך שהשתחרר הכל, רצתי לערוץ של לבניאס, ורצתי בתוך האפיק, וראיתי את הטנק הזה. עוד היו שם סורים עם כאב ראש בתוך הטנק הזה, ורצתי למפל לבניאס, והתפעמתי לגמרי. ואחרי זה התחלתי להסתובב ברמה. אז נכון, גם עליתי לתל הזזיית. וגם לא הבנתי מה קרה בתל פחר. וגם, אבל פתאום התחלתי להסתובב. אני אהבתי לטייל. הייתי איש טבע תמיד. ופתאום הייתי בנחל זוויתן ונחל יהודיה.
התאהבתי
בגולן.
זה מה שאבא שלי אמר. עכשיו להחזיר לפני שנתאהב.
אני התאהבתי בגולן.
ואתה התאהבת.
ואני אמרתי, פה אני צריך להקים בית ספר שדה. והקמתי במחנה הקצינים בקונטרה בית ספר שדה. וזה היה בספר שדה הראשון בגולן.
כן, אף שיבטחים מכל.
אני לא שמעתי את האמירה הזאת של אבא שלנו.
הוא אמר את זה, אני לא אשכח לו את זה בחיים, הוא כבר לא איתנו.
בזמן אמת, אני שמעתי את זה אחר כך ממך. אני, באותה תקופה, בכלל לא עסיק אותי המחשבות של מה יקרה. כן. ולכן כששמעתי ממך שהוא אמר את זה, התייחסתי לאמירה הזאת בערכה מאוד רבה, כי זה מראה גם על הבנת מציאות וגם על חשיבה לרחוק, וחשיבה מאוד מעמיקה והבנה באמת של המציאות של מה שאולי יכול להתפתח. אם את שואלת אותי היום ממה גישתי הפוליטית לגבי הדבר הזה, הרי שבפירוש היום זה לא נכון לשפוט את ההחלטות שהיינו צריכים לקבל אז. אבל אני מאמין שאם מדינת ישראל הייתה הולכת למצב, להסדר של החזרת השטחים, תמורת שלום, וגם היו משכילים להגיע להסדר דומה עם הפלסטינים, היינו יוצרים מציאות אחרת במזרח התיכון. היום מה שקורה בסוריה ומה שקורה בדאעש, לא בהכרח זאת המציאות שהייתה מתפתחת.
אמירה מפרטי, בעצם בשאלות האלה שלי, אני גוררת אותנו לדיון פוליטי. אבל היות שאנחנו נמצאים בקיבוץ דן, שהמציאות הזאת הייתה מאוד מאוד משמעותית מבחינתו, ונניח לצד הפוליטי, יש פה אלמנט מאוד רגשי לאנשים שחיים פה. ולכן אני שואלת אותך היום בראייה לאחור. אתה יכול לדמיין לעצמך סיטואציה אחרת, תסריט אחר, שבו אנחנו מחזירים את הרמה, או מה? לאור המציאות שקורית, מתרחשת היום בסוריה.
אנחנו החזרנו את סיני. החזרנו את סיני. ואחרי זה עשינו שלום עם המצרים.
אני מזכירה לכולנו שאנחנו פה בקיבוץ דן, קיבוץ של מפם, נכון? כולם מפמיקים, כן. השומר הצעיר, לא צריך להתפלא ממה שאמיר אומר, אוקיי.
נכון, ואני כמעט משוכנע שאם היינו מצליחים, לא תלוי רק בנו, אם היינו מצליחים ליצור סיטואציה של רמת גולן שהיא פורחת, לא רק בגלל זה שיש לה יישובים יהודיים, אלא בגלל שהכפרים שהיו שם, והיו שם הרבה כפרים, מסגשגים, כי גם הם היו תחת איום, ופורחים, והאזור פתוח לתיירות.
אתה מדבר על מצב שבו מה, שהרמה חוזרת לידי הסורים או לא?
כן, אני מדבר על מצב כזה.
שחוזרת וחיים איתם
משותף? שאילו זה היה מצב כזה.
ויוצרים איזה חיים משותפים איתם, אתה מתכוון?
כן, אני חושב שכן.
זה החזון המוחמץ מבחינתך? כן. הייתה פה החמצה גדולה שכולם, אתה חי בתחושת החמצה?
היו פה הרבה החמצות.
ואתה לא רואה את הכל אחרת כשאתה רואה את המשטר הסורי המתמוטט ואת כל מה שקורה שם. אתה, בחזון שלך אפשר היה ליצור פה מציאות אחרת שתחזיק מעמד.
יכול להיות שהמשטר הסורי לא היה מתמוטט.
אוקיי.
יכול להיות, זאת אומרת אי אפשר לדעת מה שהיה.
יעל, אני רוצה להגיד משהו בעניין הצבא, צהל. נכון שבסיטואציה הזאת, באירועים האלה, קיבוץ דן, אפשר לומר, הופקר לגורלו.
אתם, בתחושה שלכם, צהל הפקיר אתכם, הפקיר אותנו.
נכון.
כן, יוסי?
אבל לזה אני רוצה...
הייתה תחושה של הפקרה.
אני חושב שזאת המציאות. קיבוץ עם תושבים אזרחיים שצריכים להילחם נגד צבא סורי, וצהל לא היה.
אגב, זה הפעם הראשונה, נדמה לי, מאז מלחמת השחרור, שיישוב כלשהו במדינת ישראל נלחם על קיומו, שעומדים לכבוש אותו.
נכון, אכן.
זה פעם ראשונה ש...
אבל האחרונה.
שניסו לכבוש יישוב יהודי מאז מלחמת השחרור.
כן,
נכון. אבל אני אומר, אם כל האמירה הזאת, אם ואני חשבתי על הנקודה הזאת מספר פעמים במהלך השנים, אין בי בכל אופן באופן אישי שום טינה כלפי צהל.
איך?
כי זו הייתה מלחמה. צהל היה עסוק בהרבה גזרות. כישלי מודיעין היו, וגם בחוויות שלי כחייל בצהל, סבלתי מכישלי מודיעין, ותמיד זה קורה בכל מלחמה. אז גם פה היה כשל מודיעיני, ולכן הצבא לא נערך לזה, והוא היה עסוק בגזרות אחרות. אנחנו כולנו שירתנו בצהל, אנחנו אוהבים את צהל, ואנחנו לא שומרים, אני בכל אופן לא מרגיש שלמרות מה שקרה, אנחנו שומרים איזושהי טינה לצהל.
אבל אני שומעת אצלך, אמירם, לא רק אמירה על הפקרה, אתה מדבר על השכחה, ניסיון השכחה של צהל.
השכחה והשתקה עד שפתחו את הארכיונים. היו כאלה שהיה להם מאוד לא נעים מה שקרה כאן, לא עשו ניתוח כמו שצריך לאירוע הזה, יכול להיות שגם לא השיגו את המסקנות, היה כאן ביזיון. אז אני גם כן אוהב את צהל, ואני גם אוהב את הילדים שלי, אבל אם הם עושים ביזיון, אני מאיר להם על זה.
כן, יוסי.
הייתה השתקה מפורשת, כי זה היה לא נעים לצהל.
כי הסיפור של קיבוץ דן קצת מקלקל
לומר...
את הסיפור הגדול.
לא,
הסיפור
לא,
הגדול הוא של מלחמת.
יש היום...
ששת המשחמת ניצחון מפוארת. עד כמה הדורות הצעירים בקיבוץ יודעים את הסיפור הזה? מכירים אותו? יודעים איפה הם חיים ואולי יודעים להעריך את השקט שיש להם היום?
שאלה מצוינת. להערכתי אין להם מושג.
אין להם מושג.
אין להם מושג.
אין להם מושג.
אין להם מושג, כי זה היה מזמן. סך הכל, הסיפור שמספרים פה אנשים שהיו, זה משהו מאוד הירואי.
מאוד.
אני מסתכל, שוב פעם אני חוזר, להיות ילד בן 10, אבל מה שהאנשים האלה שיושבים פה, יוסי ואמירם ואב שלום, הם עשו משהו ענק, ענק. ואני חושב שבהחלט לפחות הדור, הילדים שלנו, שווה לספר להם את הסיפור.
החיים היום בדן טובים?
מצוינים.
אמירה?
מצוינים. חגיגה. שמעת?
רק תחזרי, אתה אומר, רק תחזרי.
כן, כל הילדים שלי הלחמתי ללעד.
בדרך חזרה הביתה לתל אביב, אמרתי לעצמי, כמה חבל, כמה חבל, הם כבר בני 80, יוסי ואמירה ואחרים, לא בהכרח בריאים כולם. למה שלא יעשו להם סוף סוף את הכבוד? הרי לא היו חיילים בעמדה שהביסו לבדם כוחות אויב שבא לכבוש יישוב, הם הרי היו כבר מאותרים באותות הצטיינות ואותות שבח ומה לא. אז למה שלא יכירו, ועדיין לא מאוחר מדי, בגבורתם של האנשים היקרים האלה, החברים שלי בקיבוץ דן. שלום לכם.
יעל דן חוזרת לקיבוצה, ערכה והפיקה הילה פרץ, על הביצוע הטכני אסף סיטון ועדי שמרקין, סיוע לוגיסטי ספיר ליברמנש. תודה גם לכל חברי קיבוץ דן.
אמא היה לנו בית ירוק עם אבא ובובה ושסק, הבית איננו ואבא רחוק, עם מי את בוכה או צוחק? שהיה כמפלצת, עוד יש תותחים ים דתי על ההר, אך הם מאיימים על דמסר. הביתי למעלה, ביתי לגולן, שם יש חיילים אך להבא, דגלם בצבעים של כחול ולבן, בוכה וצוחק שם גם אבא. ובשסק ולא עוד אימה, ילדתי ילדתי, ביתי את בוכה או צוחקת? שקיעות באדום וזריחות בזהב, בוקשות בירוק ובמה,